עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי
בוקר טוב, הבוקר השישי איך עבר לכם השבוע? המורים שבתו, עונת הפסטיגלים החלה והחורף החורף ביקר כאן לא ברור לכמה זמן והיה גם את הסיפור עם החנינה של אלאור עזריה, זאת אומרת האין חנינה, הבקשה שהגיש לנשיא המדינה, החייל היורה או הילד של כולנו, זה כבר תלוי בכם, נדחתה בתחילת השבוע. איך אתם באמת עם ההחלטה של ראובן ריבלין? אתם בעד? אתם נגד? ומה זה אומר עליכם? שאתם ימניים? שמאלנים? לא באמת, זה חשוב, אנחנו חיים בעידן כזה של הגדרות מאוד ברורות, אז כדאי שתתאפסו ותגבשו דעה. כי אם אתם נגד החנינה, אתם בטח חבורה של שמאלנים, בסמך, כן? שונאי ישראל שמוכנים לחלק את המדינה לכל מי שרק ירצה, מצביע מרץ, אוהדי הפועל. כל מה שאי אפשר להגיד על הנשיא ריבלין. אדם שאהבתו למדינה מביאה אותו לכדי דמעות, איש ארץ ישראל השלמה, שמאמין בתורת ז'בוטינסקי, שעבורו ביתר, עם כל הכבוד למלמיליאן ואוחנה, היא עניין של גבורה יהודית ועקרונות רוויזיוניסטים. אבל התסריט היה ידוע מראש, גם לריבלין, סביר להניח. גל השנאה, התחת הרפש וסליחה על הביטוי, גם ההסתה, היו צפויים. התמונה של נשיא מדינה חובש כפיה היא לא באמת הסיפור. פוטושופ כבר ראינו, מם של ימנים שמדי כמה שנים מישהו דואג למחזר, אבל לא זו בהכרח הבעיה המרכזית בסיפור הזה. יש מצביע ליכוד בקהל? אני בטוח שכן. כמה מכם יודעים מה זה רוויזיוניסטים? וחמור מכך, כמה מהנציגים שלכם בכנסת, חברי סיעת הליכוד, מפלגת השלטון שהופכת כאן לנצחית, מודעים בכלל לעקרונות שעליה הוקמה? דוד ביטן, נאוה בוקר, דודי אמסלם, אורן חזן, מירי רגב. עם כל הכבוד לבנימין נתניהו, הם ושכמותם הפרצוף של הליכוד בשנת 2017. לא ראובן ריבלין, לא דן מרידור, לא בני בגין שהשבוע קיבל מהביטנים והאמסלמים כרטיס אדום מוועדת הפנים של הכנסת אחרי שלא התיישר לפי דין התנועה בעניין חוק ההמלצות. בישראל שבה הליכודניקים החדשים עדיין מגבשים את דמותם והליכודניקים הנוכחיים הם חבורה של בריונים, חכמים גדולים שמסתתרים מאחורי ציוצים ורק ממתינים לרגע שבו יקראו להגן על ראש הממשלה, לליכודניקים הישנים אין אפילו מפלגה להשתייך אליה. לאן ילכו? ליש עתיד? למחנה הציוני של אבי גבאי? לישראל ביתנו? יקימו מפלגה חדשה ולא יגיעו איתה לשום מקום? לימין השפוי אין היום מקום, אין בית. זה זמנו של הימין המתלהם, שמנופף באגרופים, שסותם פיות. וכשמדברים על דמוקרטיה, מדברים בדיוק על זה. על יכולתו של הפרט למצוא את הבית הפוליטי שהולם ותואם את דעותיו, מקום שאליו יוכל להשתייך, אנשים שיוכלו לייצג אותו בבית הנבחרים. בית הנבחרים. כשמסתכלים על הרכב הכנסת, על הפרצופים שמרכיבים את הפרלמנט שלנו, בית הנבחרים הופך לעוד ביטוי שנשארו ממנו רק הנוסטלגיה והזיכרונות. ועם זה, כולנו, שמאלנים, ימנים, כולנו צריכים ללמוד לחיות. אז שיהיה לכולנו בהצלחה. הבוקר השישי, בואו נתחיל.
שאף אחד בו לא יתאה, אני באמת מתכוון לזה. תקשיב לי טוב מה אני אומר שיהיה ברור אני שוב חוזר ואל תעמידו אותי במבחן כי כל האופציות על השולחן אל תעמידו אותי במבחן כי כל האופציות על השולחן פעם ואומר שנית עם הכדור בקנה ולא במחסנית יש עת לכל חפץ יש זמן ומקום יש רגע אמת ויש קו אדום אז אל תעמידו אותי במבחן כי כל האופציות על השולחן אל תעמידו אותי במבחן שולחן חזק חזק. אני אומר לכם זה לא משחק, המסר פשוט ברור וקליט, אני אחזור עליו הפעם באנגלית. The situation is unstable, all the options are on the table. The situation is unstable, all the options are on the table. שלא אתן את הסימן, אני אבחר את המקום ואת הזמן, כי כל האופציות על השולחן.
בוקר השישי, מגיש עמית לוי.
בוקר טוב לאבישי כהן, מנכ"ל חברת יפה נוף.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
השבוע התבשרנו על הקמת אזור מופחת פליטות שיוקם במסגרת יישום תוכנית להפחתת זיהום מתחבורה בחיפה, פרויקט שבהמשך גם יורחב לקריות. מה תוכל אתה לבשר לנו הבוקר הזה על התוכנית הזאת?
אני יכול לבשר בתוכנית הזאת מספר אלמנטים. אלמנט ראשון, שאנחנו הראשונים בארץ שהצלחנו להעביר את הנושא הזה, המשמעות של הפרויקט הזה, חיסכון במאות אם לא אלפי שעות של זיהום אוויר, אפשרות לרכבים מזהמים להרכיב מסננים מיוחדים שיפחיתו את הפליטות בעיקר מדיזל, שזה הסוג הפליטה הכי מסוכן לתוחלת החיים של אנשים. מקרי מוות הרבים ביותר בתחום מנוסים של דיזל, ולכן כל הפרויקט הזה יאפשר להוריד את סך הפליטות הערכה שלנו בין 15-30% מהקיים היום בזכות החוק הזה, וזה פריצת דרך. ואנחנו הראשונים בארץ, אזור המפרץ, חיפה בפרט, ובעתיד גם אזור המפרץ.
מה היעד בעצם בתוכנית הזו? נאמר, לא יודע, שנה מעכשיו, שנתיים מעכשיו, היא בעצם תיושם מהראשון בפברואר בשלב הראשון שלה?
הפרויקט יושם מהראשון בפברואר. התקווה שלנו שבשנה הראשונה אנחנו נראה את התוצאות לפחות ב-70-80%, ובשנה השנייה והשלישית, אחרי שנרחיב את זה גם לאזורים נוספים במפרץ, כי הקושי לפרוץ את הדרך היה בהתחלה. כרגע, כאשר יש לנו את הפלטפורמה המשפטית, הכלכלית, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, המשרד להגנת הסביבה, ראשי הערים בסביבה מבינים את התהליך, את חוקי העזר הנדרשים, את כל המעטפת, הכנסות, איך מבצעים אכיפה. ברגע שיש את הפלטפורמה, ההרחבה שלו תהיה יותר פשוטה, ואני מאמין שזה יוביל אותנו לתוצאות טובות.
אנחנו נתקלים, שאני אומר אנחנו, אני מתכוון לרוב תושבי האזור, מטרופולין חיפה, נתקלים בשם יפה נוף בלא מעט הקשרים, בלא מעט פרויקטים ופרויקטים גדולים באזור כולו. בוא נזכיר רק כמה מהם. הרכבל, המטרונית.
חברת יפה נוף נמצאת בשנה מאוד דרמטית, מכיוון שאנחנו אחרי הרבה שנים של תכנון. נכנסנו הלכה למעשה לביצוע של הרבה מאוד פרויקטים שהם, אפשר לומר, משנה מציאות. אנחנו מדברים על הערכות של המטרונית, אנחנו מדברים על תחנה מרכזית מאוד מיוחדת, אנחנו מדברים על הרכבל שהמכרז האחרון יצא לפני כשבוע, ואנחנו מדברים על רכבת קלה לנצרת. אנחנו מדברים על סך הכל פרויקטים בתחומי התחבורה הציבורית, גם בהיקפים כספיים אדירים, אבל יותר משמעותי, מעבר להיקף הכספי, התוצאה שלהם, מבחינת אדירויות, נוחות נסיעה, מחירים לנוסע, היא הרבה יותר גבוהה מסך כל החלפים, ולכן זה פרויקט סינרגטי שבסוף, תוך 3-4 שנים, תושלם פה מהפכת התחבורה, ולנושא יהיה מאוד נוח להתנייד באזור.
בוא נדבר במספרים כמה שזה אפשרי. תקציבים באיזה סדר גודל אתה מתעסק מדי שנה? נדבר על כלל הפרויקטים שיפה נוף אחראית עליהם?
הערכה שלנו שקודם כל השנה סדר גודל של 500 מיליון, שנה הבאה אנחנו מאמינים
חצי מיליארד שקלים, בשנה.
בשנתיים שלוש האחרונות,
אוקיי.
כל שנה. זה 80% מהם ומעלה מושקעים בפרויקטים של תחבורה, ושנה הבאה אנחנו, אני מאמין שנצמח בשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו מאמינים סביב ה-700 מיליון.
דוח מבקר העירייה בשנת 2016 פורסם לאחרונה, דן בכמה הסדרים, בהם הסכמי התקשרות שאושרו בדיעבד. אנחנו מדברים על פרויקטים, כמו שאמרת, של מיליונים רבים של שקלים. נעשה משהו מאז הדוח הזה?
כן, ראשית, כל הליקויים שהצביעו עליהם בדוח תוקנו, וזה אחרינו. אני מבקש אבל לציין, אנחנו... זה קל מאוד להציף בעיות בהיקפים, בפרויקטים כאלה נוצרים תהליכים שלא תמיד אתה יכול לחזות אותם מראש, ואנחנו טיפלנו בכל הערות. אני חושב שבחלק מהמקרים הערות לא שיקפו את המציאות בשטח, גם היה תהליך של תיקון של שנים עברו, okay. והיום החברה בדרך חדשה.
ביצוע של לא מעט פרויקטים שאנחנו שומעים עליהם, ושוב, אתה צודק, באמת מדובר בתקציבים בסדר גודל באמת יוצא דופן. לא פעם אנחנו שומעים על, גם על חריגות בתקציבים, גם על עיכובים בתוכניות. זה דבר שהוא פתיר לאורך זמן עם הניסיון, או שזה בלתי נמנע?
אז קודם כל, בוא, אנחנו במדינת ישראל היקרה והטובה שלנו, אנחנו אוהבים להשתמש במילה חריגות מהר מדי. בכלל יש זילות בשיח.
אוקיי.
קודם כל, בשלוש וחצי שנים, ארבע שנים האחרונות, לא היו חריגות. יש מושג שנקרא הרחבה. אני, כאתר אתה מתחיל פרויקט של 2 קילומטר או 10 קילומטר, ואתה קובע לו מסגרת מסוימת של זמן ושל תקציב, אז אתה מצפה שנעמוד בו. אבל ברגע שאנחנו מקבלים פרויקט של 10 קילומטר, ואחרי חצי שנה שנמצאים בו, מבקשים להפוך אותו ל-20 קילומטר, זה הרחבה. זה לא חריגה.
אוקיי.
המילה הזאת נחתה קצת בעקבות פרויקט המטרונית. פרויקט המטרונית תוכנן מלכתחילה ל-17 קילומטר, הסתיים ב-43 קילומטר. הזמן והמחיר לקילומטר נשארו אותו דבר כמו הקילומטר הראשון.
אוקיי.
לכן בוצע הרחבה, זה ככה ברוב הפרויקטים, ולצערי היום גם אי אפשר להימנע מאיחורים מסוימים בתהליכים מסוימים, מכיוון שבהרבה מקרים התהליכים הם תהליכים של רגולציה, הליכים משפטיים שהם לא בידיים שלנו. אנחנו לא נכנסים לחלל ריק. תזכרו שאנחנו נכנסים למרכזי הערים, עבודה מול אזרחים, מול סוחרים. אנחנו משנים סדרי עולם. אם אתה נכנס לרחוב כמו מוריה או כמו רכס הכרמל, או רחוב יוספטל בקריית אתא, שדרות ירושלים בקריית ים, משמעות מאוד מאוד גדולה. יש תהליכים, יש לפעמים הפרעות, סטטוטוריקה, שזה לא בידיים שלנו. אבל סך הכל בשנים האחרונות עומדים גם בתקציב, וגם בלוח הזמנים, למעט תוספות ודברים שקורים תוך כדי שמבקשים להוסיף.
הזכרת פרויקטים שבאמת משנים את המציאות, המציאות של כולנו, שכל מי שחי כאן באזור. הזכרת גם בחצי משפט את מרכזית המפרץ, אבל אני חושב שכדאי להרחיב בעניין הזה קצת יותר. מדובר על הבא תחבורה, ללא ספק הגדול בארץ.
נכון, אני רוצה לציין כמה נקודות משמעותיות בעניין הזה. מרכזית המפרץ היא באמת מיוחדת, לא רק במובן שהיא תהיה הב גדול, לא רק הגודל, עצם התחולות הם מה שמעצבות מציאות חדשה. ראשית, זה מדובר בפרויקט הראשון שהוא בבעלות מדינת ישראל. אין פה לא קבלנים פרטיים, לא נצבה, לא גורמים אחרים, לא עזריאלי, אלא רק משרד התחבורה וחברת יפה נוף. כאשר מעבר לתהליך הזה שהוא ייחודי במובן הזה שזה תחנה רק לטובת הציבור ולטובת נוסעים, היא תחנה שמתכללת את כל כלי התחבורה בארץ. זה אוטובוסים, זה רכבות, זה הרכבל. אז גם במובן הזה היא מיוחדת. ובמובן האחרון, איכות הביצוע שלה מאוד גבוהה. המדינה, משרד התחבורה, פה לקח על עצמו החלטה מאוד מורכבת והשקיע הון עתק. נתן לנו את כל הכלים, באמת את כל הכלים, לבצע את כל מה שצריך, ואנחנו נראה את התחנה תיפתח ברבעון הראשון שנה הבאה, היא תהיה תחנה ברמה של טרמינל, ממש.
איך אתה מגדיר את הקשר, את המערכת היחסים שלך, של יפה נוף, עם משרד התחבורה?
משרד התחבורה הוא האבא שלנו, במלוא מובן המילה. הוא גם מבחינה כספית, הוא מאפשר לנו את הביצוע, הוא מנחה מבחינה מקצועית, ואנחנו זרוע הביצוע שלו. הליכי העבודה עם משרד התחבורה הם מצוינים היום, גם ברמה האישית, באמון בין האנשים, וגם ברמה המקצועית, יש הערכה מקצועית מאוד גדולה בקרב בעלי התפקידים במשרד התחבורה.
אתה מוצא את עצמך לפעמים אולי קצת נמצא באמצע בין משרד התחבורה לעיריית חיפה?
לא, מכיוון שאני חושב היום שמשרד התחבורה יש לו ראייה מאוד, מאוד פתוחה לגבי צרכים של הרשויות המקומיות, יש להם הבנה ומקבלים גם את דעתנו המקצועית. סך הכל משרד התחבורה מוכן, רוצה לראות את הפיתוח של הארץ ושל התשתיות בסוף בשביל אותם אנשים באותה רשות, ולכן הוא פתוח. וכשאנחנו נכנסים לרשות יש גם לפעמים דברים מסביב שאנחנו פותרים לרשות, לאו דווקא רק בציר עצמו. מתוך הראייה הזאת משרד התחבורה נותן לנו אפשרות פעולה טובה בעניין הזה ומבין את הצרכים.
אפשרות פעולה וגם תקציבים, אני מניח.
ברגע שמחליטים לצאת לפרויקט, מובן מאליו שזה גם מותנה בתקציב, וזה אחרי אישור תקציבי.
מכל המיזמים שהזכרת, מה מבחינתך אתה מגדיר, אם אפשר בכלל לבחור אחד, הבייבי שלך?
אני אישית, חשוב לי מאוד להצליח להוציא את פרויקט הרכבל.
אוקיי. לדרך. אנחנו מדברים על, רק נדגיש, הרכבל שמיועד בעצם לנייד בעיקר סטודנטים לאוניברסיטה ולטכניון, אבל לא רק.
אני חושב שהוא יסיע הרבה יותר אנשים. פרויקט הזה מיוחד בשני מובנים. אחד, קודם כל זה יהיה רכבל ראשון לתחבורה ציבורית ולא תיירותי, ואנחנו רוצים לבחון את הדבר הזה. ושניים, אנחנו רוצים לבחון את האפשרות באזורים טופוגרפיים או צרכים מיוחדים שהרכבל יכול לתת מענה היום, אז אנחנו בוחנים גם את התהליך הזה מבחינה טכנית. מה הכדאיות הכלכלית שלו, איזה פתרונות הוא נותן. אנחנו יודעים באופן כמעט מוחלט שהכלי הזה הוא כלי טוב, הוא כלי עם אסטרטגיה ברת קיימה, הוא חשמלי, עם הרבה פחות נזק לסביבה, נוח מבחינה סטטוטורית, נוח מבחינת הזמן שלו והתחזוקה. אנחנו מקווים שזה יצליח. לדעתי הוא יהווה מהפכה באזור וייתן אולי אופציות למקומות אחרים בישראל למבנה טופוגרפי דומה.
אבישי, לפני שהגעת לכאן לצפון, לפי נוף, היית מנכ״ל נמל אילת. משהו על ההבדל המרכזי בין שני התפקידים, בין שתי סביבות העבודה האלה?
כן, קודם כל,
אתה שלוש שנים בתפקיד,
נכון,
ביפנוף, כן.
נכון, אנחנו קודם כל מדברים מים לים, ים סוף, ים תיכון, אז זה דבר משותף. השוני הגדול, נמל, העבודה השוטפת היא פנימה, היא לתוך הנמל, זה דבר מאוד נקודתי, נכון, מורכב לוגיסטית, והרבה מאוד בעיות של תפעוליות שוטפות, אבל בחברת יפנוף יש ראייה כמעט לאומית, מכמה שמדובר בשטח עצום, עם הרבה מאוד יישובים, כן. עם הרבה בצרים, תכנון עתידי, לאו דווקא עבודה שוטפת. זה שני נושאים שונים, שניהם מרתקים, חוויות.
מתגעגע לאילת?
אילת עיר מצוינת, וגם למדתי להכיר את חיפה, אני לא הכרתי אותה לפני כן. אני מאוד שמח להיות בחיפה.
יפה, ואנחנו שמחים שהיית כאן איתנו. אבישי כהן, מנכ״ל חברת יפה נוף, אני מאוד מודה לך, ושיהיה סוף שבוע מצוין.
תודה רבה לך ולמאזינים.
תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
אנחנו אומרים עכשיו בוקר טוב למועצת הבוקר השישי, מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדה, יושב ראש המכללה החברתית כלכלית, ובועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון קולבו.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
שמח שאתם כאן, בואו נתחיל. ארגון המורים העל יסודיים השבית השבוע את הלימודים בתיכונים בעכו ובחיפה. נהנו התלמידים מיומיים של יקיצה טבעית. גיא, שביתות מביאות בכלל תוצאות?
חד משמעית כן, חד משמעית המורות והמורים צודקים. העבודה קשה, שוחקת, מהחשובות ביותר שיש, עם נוער וילדים שהם לא תמיד פשוטים, וכל זה בשכר מביך. והמדינה צריכה להשקיע בזה, צריך לצמצם את העומס בכיתות, צריך להעלות שכר למורים, למשוך את הטובים ביותר להגיע לתחום. ומה לעשות, בישראל הרבה פעמים מבינים בעיקר כוח, אז צריך גם אולי ללמוד מהנכים, לסתום, לחסום כבישים, לעשות את הבלגן כדי להשיג תוצאות, ואני 100% עם המורים והמורות.
אני לא רואה שזה מביא תוצאות בינתיים. מה היה? הכל נעשה בינתיים על גבם של התלמידים, בגרויות חורף ברקע.
כן, אז התלמידים ישלמו את המחיר. אני בעד, אני חושבת שהמורים צריכים להחליף את המאבק. אני חושבת שזה גם מתחבר בכלל למעמד המורה, ובכלל לזה שמופגנת אלימות כלפי המורים שעולה מדי שנה, ואנחנו רק בחודש האחרון שמענו על מקרים באמת קשים של אלימות שהופנתה נגד מורים, והכל מתחבר להכל. מורים מרוויחים שכר שהוא מביך, שכר שהוא בטח לא מתאים לאיש חינוך, מתנהגים אליהם גם בהתאם, לא, הטובים לא מגיעים בסופו של דבר להוראה, וזה הסיבה שבסוף בסוף במבחנים ישראל מדורגת אי שם לקראת הסוף ביחס למדינות ה-OECD.
אז זאת אומרת הכל מתחיל בשכר המורים שנמצא בשפל, בוא אז מה זה אומר על ההווה ומה זה אומר על העתיד שלנו?
אני לא יודע מה זה אומר על העתיד שלכם, אני יודע מה זה אומר על העתיד שלי, שאם אני קורא שמורים רוצים להתחיל, יש איזה תוכנית שנקראת מורה מתחיל בשמונה, הגענו להתחיל אותו, להתחיל את המשכורת שלו מ-8,000 שקל, אני בהחלט חושב לעשות עכשיו הסבת מקצוע ולעבור להיות מורה, או שלפחות גם עיתונאים מקומיים יתחילו מ-8, אבל בלי כל קשר, לדעתי, דיברתם על, על הרמה של המורים, אני זוכר את המורים שלי בתור אלילים, אל תדחקו עכשיו, כן, באמת אני מתכוון לזה, וכשאני רואה את המורים של היום, ואני רואה את הרמה ומה הם מנחילים לתלמידים, אני חושב שהם קצת הגזימו עם ה-8,000 שקל שלהם, הרי כל הסיפור פה זה בגלל התוכנית הזאת של ה-8,000 שקל. אני לא יודע אם המשכורות הם אלה שיביאו את, את האנשים הטובים והאיכותיים להיות מורים, אבל אם אלה הרמה של המורים שלנו, אני לא חושב שבכלל הם צודקים בקטע הזה. הם יכולים להמשיך לשפוט, ואני יודע שנכון, אנחנו במדינת ישראל אוהבים כוח וככה מזיגים, אני לא רואה בזה שום דבר, אין בזה טעם.
טוב, אנחנו נאלץ לחכות, להמתין ולראות מה יתפתח עם זה, ונעבור בינתיים לנושא הבא שלנו. ועדה לבחינת חוק הבחירות המליצה השבוע על מהפכה בנושא תעמולת הבחירות. מאיה, מה תעשי את בלי תשדירי בחירות הזויים ב-11 בלילה?
אני אמשיך לראות ברפיט את הסרטוני פייסבוק של הבחירות האחרונות, כולל הלהיט, הערבים נוערים בהמוניהם.
כולנו זוכרים, אחד הטובים.
אבל אני חושבת שיצאו לנו עוד כאלה סרטונים, אני חושבת שיהיה מעניין ברשת, ואני חושבת ש... עדיין, אני חושבת שהסדרה התעמולה זה בעצם היה פייק ניוז ההיסטורי, כאילו, זה שם זה התחיל, כאילו, עם הגששים ועם
ספי ריבלין, כן.
וכן, וכל החבר'ה הטובים, ועכשיו אנחנו נתנהלת להסתפק בכל מיני סרטונים, מזיחים יותר, מזיחים פחות, והרבה דברים מכוערים התנהלו ברשת, כמו שאנחנו מתרגלים אליהם, מה אתה?
גם מכוערים, אבל אפשר גם להתייחס לזה בועז בתור איזושהי במידה של, של הומור, של בידור, אולי לא איכותי, אבל בכל זאת בידור.
אני לא ראיתי בזה שום דבר ביטור, זה נכון שעם השנים, אתה יודע, התהילה של כל התשדירים האלה ירדה, אבל זה אולי גיא לא ישמח לשמוע, לדעתי זה בשורה די משמחת אותנו אנשי הליכוד, כך ברור שביבי הוא מלך הפייסבוק והטוויטר והיוטיוב והאינסטגרם, מבחינתנו אין פה שום שינוי, זה לא יכול להזיק לנו. מה?
ממש
נועה
קירל.
נכון.
אולי נראה אותה מככבת באחד הקמפיינים הקרובים. גיא, זה בעצם מה שזה אומר. אנחנו עכשיו נצטרך למצוא מועמדים שהם מספיק מוכשרים או מספיק יודעים לזהות מה הקהל מחפש ביוטיוב ובפייסבוק כדי לזכות במקום בבית הנבחרים?
האמת שכן, התקשורת השתנתה, תשדירי הבחירות התאימו לתקופתם, אנחנו היום בתקופה קצת שונה, אני באמת מאחל לביבי שיצטרף לברק במלוכת הטוויטר וישחרר אותנו מהחיים הפוליטיים, אבל אני חייב להגיע בנוסטלגיה באמת, שאני עוד זוכר את תשדירי הבחירות, זוכר את עצמי בבחירות 88, שמיר מול פרס, הייתי אז ילד בן 10, ואני זוכר את עצמי יושב בלילה מול התשדירים האלה, וכבר אז הבנתי שהימין דמגוגים והשמאל לא יודע להסביר את עצמו.
וואה, בוא, אתה רוצה להגיב על זה?
לא.
הוא מסכים.
הוא בהרחבה, כמו שאומרים?
אני לא מסכים, אני פשוט חושב שכל התשדירים שלנו פי אלף הרבה יותר יפים מאלה של המערך באז. אנחנו הבאנו לעולם את ליסה פרץ, אם אתם זוכרים, הילדה המאממת, הבאנו את ספי ריבלין, זיכרונו לברכה, אחד הגדולים, ועובדה, גם כשהם הביאו את הגששים, זה לא בדיוק עזר. להפך, אני חושב שדווקא בזה שהגששים הגיעו...
אתה גם הבאת את אותו פז ונאום התחתכים.
נכון.
את מי הייתם רוצים לראות בתשדירי הפייסבוק הקרובים בבחירות שיבואו אלינו לטובה? מי יודע מתי?
אני אגיד לך, כן. אני רוצה, אני קורא פה מפה לביבי נתניהו וכל ראשי מפלגת הליכוד שאני מאוד אוהב, כן. להביא אלינו את סופית גרנד, נקודה.
וואה, זה יכול להיות ליהוק מאוד מאוד מעניין.
אני חושבת שסופית גרנד יכולה לעשות עבודים ולחפש את השמאלנים שנשארו בארץ.
נכון.
אני חושב שעלינו פה על פורמט, ובואו נמשיך לנושא האחרון. כן, ואת האייטם הבא אני מקדיש בשם כולנו, אני חושב, לבועז כהן, שחגג השבוע יום הולדת, בועז 20 וכמה? ושתיים, יפה, שוב, אז מזל, טוב.
למה אתה מקדיש לי את האייטם?
ילד פסטיגלים נצחי שכמוך, מה אתה אומר על גרסת 2017 של הפסטיגל? כן.
אני זוכר את הפסטיגלים הראשונים, אתה יודע, הפסטיגל התחיל בחיפה דווקא ברוממה שם.
נכון.
ואני זוכר, היינו, לא, זה לא היה הרבה, זה היה נראה לי אולי איזה 2-3-4 הצגות, ובתור בן לעובד נמל, אז היינו מקבלים, אתה יודע, כרטיסים, היינו קונים. ואני זוכר את הזמרים, את ריקי גל. אתם זוכרים את חלי חיים? הייתה זמרת כזאת יפנית?
בטח. נכון.
אתם לא זוכרים.
הרגע לא משקן.
אז אני זוכר את הביאו את הזמרים.
בטלוויזיה בשחור, את ה... אז זה נקרא לא פסטיגל, הפסטיבל.
לא, לא, היו שני אירועים שונים.
פסטיבל זה היה בתל אביב, והפסטיגל הוא גם כאילו כתחרות לפסטיבל בתל אביב, לאלה שלא יכולו להגיע לתל אביב.
נכון.
אז אני גם זוכר את עשר הדגן עם השיר שלו, קוביה הונגריה, איגן, מיגן, חטף, ליגן, קוביה הונגריה. אז אני רוצה להגיד לך שאז היה לה שירים, משמעות, דיברנו, אתם זוכרים, לפני כמה שבועות על זוהר הרגוע והמוזיקה המזרחית. היה להם מילים, זה היה מילים שבאים לחנך את הילדים, מילים עם מסר. היום מה המסרים שמביאים לילד? אינסטגרם, אינטוש, בינטוש, קריטוש, לא יודע מה. תקשיב, זה הפך להיות סתם שואו כאילו לסווגאס, בלי שום מסר מאחריו, וכמובן הזדמנות לזמרים לעשות כסף.
רגע, אז גיא, עם כל הגעגוע לתמימות של פעם, יכול להיות שפשוט צריך להשלים עם זה שהעולם השתנה, אין מה לעשות, הקהל מחפש דברים אחרים, וזה מה שהוא מקבל, סטורי של פסטיגל.
האמת שהתופעה הזו של הפסטיגל היא באמת הולכת ונהיית מביכה משנה לשנה ומטרידה, למרות שפה ושם יש הבלחות מוצלחות. בעיקר זה נראה לי, אתה יודע, אנחנו פה בחיפה קצת מסכנים, לא מביאים לנו פה בכלל תרבות. אני לפעמים מוצא עצמי נוסע בשבת עם הילדות לתל אביב כדי לראות איזו הצגה נורמלית או קונצרט, אז שזורקים לנו איזה עצם בדמות הפסטיגל, אז אנחנו עטים עליה, לא משנה כמה זה טיפשי. אבל תן לי לנצל את הזמנות להגיד מזל טוב לבועז ולשבח אותו על זה שהיה לו אבא בעבודה מאורגנת שקיבל כרטיסים מהנמל. ולאחל שנראה גם אותך בתשדירי הבחירות, בועז.
רגע, אתה זוכר איזה שיר, אתה אומר של מדי פעם יש איזו יציאה טובה שמבליחה, אתה זוכר איזה שיר של פסטיגל האחרונה? אני לא זוכר, אני זוכר את השירים.
האחרון שאני זוכר זה גידי,
בואו נתן רגע למאיה להגיד מילה.
היו שירים באמת מאוד עמוקים וכאלה בתחרויות זמר לילדים, אבל היו גם שירים קשים, היו שירים איך אדע ועוד אין ילד, שירים שגרו לדיקות ואין ילד רע, תקשיבו, היו שירים שכניסו אותי לטראומה
ונכנסו לפנתיאון.
לא היה לכם טראומה השיר של שול?
עד היום חשים עליו.
תגידו, לא היה לכם טראומה ילדות מהשיר של שול? לכן אמא מדוע קרים?
אוי לגמרי,
היינו חותכים.
אז רגע, אני רוצה להגיד לכם, בתור אחד...
אני בטוח שבילדות, גיא היה שם, אתם זוכרים שהיה הצבעה, היו שמים את הפתקים שם יוצאים החוצה ליד הביונקים? אני בטוח שגיא שם את הפתק לאלונו לארצ'יק ולעמל מורקוס בשיר שלום סלם, שלום סלם.
רגע, אני חייב להגיד לכם, בתור אחד שחווה השבוע בעצמו את חוויית סטורי של פסטיגל 2017, מה שיפה לראות, ואולי אתם תשפטו בעצמכם, לא משנה אם אתה סבתא בת 70 או נכדה בת 5, כולם בסופו של דבר מחכים לרגע שבו סטטיק ובנאל יעלו על הבמה, ואז זה מקפיץ את כולם, ולא משנה בין כמה אתה.
אני דווקא חשבתי שאתה חיכית לעומר אדם. אני חשבתי חיכית לעומר אדם.
אני נהניתי גם מעומר אדם. כן, כן.
דרך אגב, אפרופו פסטיגל והקשר החיפאי, מאיה, אפרופו, השם פסטיגל, הוא הגיע מהמילה גל, חיפה, עיר הגלים, אתם יודעים, נמל.
נכון, גם הייתה דמותו של גל המלאך, ותודה, בועז, על אישור ההיסטוריה הזה.
גאווה חיפאית.
זה נכון. חברים, אני מאוד מודה לכם שהייתם איתנו גם הבוקר, למאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, לגיא פדה, יושב ראש המכללה החברתית-כלכלית, ולבועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון כלבו. חברים, תודה רבה, ואחלה סוף שבוע.
תודה.
ביי ביי. הבוקר השישי,
מגיש עמית לוי. מרכז?
קודם כל, המרכז מגור, מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה בקריית אתא, הוקם בשעים וארבע על ידי עיריית קריית אתא, והוא נמצא תחת המחלקה לשירותים חברתיים בעיר. למעשה אנחנו נותנים טיפול גם פרטני, גם קבוצתי, לנשים ולגברים שחיו בעבר או חיים כיום בזוגיות שיש באלימות מסוגים שונים. זה יכול להיות אלימות פיזית, מילולית, נפשית, כלכלית, סביבתית, מינית, איומים, ממש מהדבר הכי קטן עד הדבר הכי גדול. בנוסף אנחנו נותנים גם טיפול פרטני וקבוצתי לילדים ובני נוער בגילי 6-18 שחשופים לאלימות בין הוריהם, ואנחנו נותנים לאותם הורים גם הדרכת הורים, ואם יש צורך גם בטיפול זוגי ומשפחתי אז יש גם מענה כזה במרכז על ידי מטפלת שהיא מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת. והטיפול הוא לא רק בשפה העברית, יש לנו גם טיפול רגיש תרבות בשפה הרוסית ובשפה האמהרית.
אני מניח שהטיפול הוא מאוד פרטני לגבי כל סוג אוכלוסייה ואוכלוסייה, אבל בגדול מה הטיפול ואיך אפשר למנוע אלימות במשפחה?
במקרים שיש, אני אפילו ככה מקצה הרצף, במקרים שיש מסוכנות וחשש לחיים של אישה או גבר. אגב, אנחנו יודעים שהאלימות היא לא רק של גברים כלפי נשים, יש גם אלימות של נשים כלפי גברים, או משפחות שבהם האלימות היא הדדית של שני הצדדים, ואנחנו באמת נותנים מענה גם במקרים כאלו. לא רק לראות את האישה כקורבן וגבר כאלים, אלא באמת משהו שהוא דינמיקה של יחסים, ויש מקרים שונים של אלימות. אז במקרה הקיצון שיש חשש וסכנת חיים, אנחנו קודם כל עושים איזושהי תוכנית הערכה והבחון, לראות אם יש סכנה ומה הסכנה, ובמידת הצורך אנחנו מציעים מקלט לנשים מוכות, אם יש צורך לפנות למשטרה ולהגיש תלונה, אם יש צורך להוציא צו הגנה בבית משפט, או לצאת לאזור מגורים מרוחק, או כל מקרה לגופה, אנחנו עושים חשיבה ובחינה איך אפשר להגן על אותו אדם שפונה אלינו, גבר או אישה, זה לא משנה, וקודם כל להוריד את הסכנת חיים. אז זה ככה במקרה הקיצון.
אנחנו שומעים כמעט כל שבוע על מצוקה כלכלית של כל מיני גופי רווחה ברחבי הארץ. מה המצב מהבחינה הזו אצלכם? יש תמיכות? יש תקציבים? יש עם מה לעבוד?
ככל שהתקציב יגדל, ולא משנה מאיזה מקור הוא יגיע, אז נוכל לתת יותר מענים, יהיה אפשרות להסיק יותר מטפלים ולתת שירות ולהגיע להרבה הרבה יותר אנשים באוכלוסייה, ככל שיהיו יותר תקציבים, אין ספק.
חני, שאלה אולי ברמה יותר אישית, את נתקלת מדי יום בהמון אנשים, בהמון מקרים, בהמון סיפורים לא פשוטים ואפילו קשים מאוד. מה את לוקחת איתך בסוף כל יום הביתה, לחיים שלך מהעבודה?
באמת, יש פה מקרים שהם לא פשוטים, ככה לראות בן אדם שנמצא במצוקה שקשורה לאלימות במשפחה. צוות מקבל הדרכה מאנשי מקצוע שעוסקים בתחום, שמומחים בתחום של אלימות, ואז יש מקום ככה להתייעץ, להתלבט, לא להישאר לבד עם הדברים. אני חושב שזה הדבר הכי משמעותי והופך גם את העבודה ליותר מקצועי.
ואולי השאלה הכי חשובה בשיחה הזו, מי שזקוקה, מי שצריך את השירות שלכם, איך מגיעים אליכם?
פשוט מרימים טלפון, המספר שלנו זה 04-843-7729, מתקשרים ואנחנו עונים ונותנים את המענה בהתאם לצורך.
חניה שרוביץ, רכזת מרכז הסיוע על מגור לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה בקריית אתא, תודה רבה לך וסוף שבוע נעים.
תודה גם לך.
תודה.
להתראות.
עם השמש החמה שמרגישה קרוב, אני יושב ומנגן וזה עושה לי טוב. כל העולם עוצר סוף סוף. אני נושם, אני קיים, אני מתחיל לחיות, מקשים את כל מה שתמיד רציתי להיות. והעולם בוער בלהבות. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לשמוח, גם אם לפעמים קשה, אם תיתן לי כוח לשתות את החיים כמו יין, לא לוותר עדיין. תמיד חלמתי שתהיה לי סיבה לזרוח, החופש נגע בי, זו הגשה שלא הכרתי, בדרך שכחתי להנות. עם
הרוח הקרה שמתחילה לנשוב לכל כיוון שהיא תיקח אותי מבלי לחשוב והעולם אחר סוף סוף צבעים על הירח אני שט איתו שלם עם הגורל אני בוטח פה והעולם זוהר איזה נוף תמיד חלמתי שתהיה מסיבה לשמוח גם אם לפעמים קשה אם תיתן לי כוח לשתות את החיים כמו יין לא לוותר עדיין תמיד חלמתי שתהיה סיבה לזרוע החופש נגע בי זו הגשה שלא הכרתי בדרך שכחתי להנות
הבוקר השישי מגיש עמית לוי
בוקר טוב לאחמד ג'וחה תושב ג'יסר אזרקה ובעל הגסטהאוס ביישוב בוקר טוב
בוקר אור, בוקר אור.
השבוע נכנחה בג'סר אזרקה תחנת משטרה חדשה, אירוע חגיגי, לא בכל יום נפתח התחנה ביישוב ערבי, בטח לא באירוע שמכנס אליו גם את ראש הממשלה, את השר לביטחון פנים ואת המפכ"ל. אחמד, זה נשמע כמו יום מאוד עמוס שעבר על ג'סר אזרקה השבוע.
זה לא בדיוק יום עמוס, זה יום שהיה סביבו סערה ברשתות החברתיות, זה גם כלל... את כל המגזר הערבי בעצם שאני לא מבין למה הם נגד פתיחת תחנת משטרה תפקידה של המשטרה לשמור על סדר לשמור על האזרחים
כן
אני באופן אישי גם בעצמי פגוע הייתי אחד הפגועים בגלל האלימות שתקף את המגזר הערבי
כן
אני גם כן בין היתר פגוע ירי לפני 3 חודשים שבעצם אני רואה במשטרה גוף שהוא יכול לשמור על סדר בשגרת חיים יום יום
אז באמת כמי שעבר בעצמו אירוע אלים מאוד מאוד חמור רק לפני כפי שציינת כמה חודשים איך אתה מסביר את ההתנגדות הזאת במגזר הערבי?
הדבר לא מבן אליו זאת התנגדות חלק ממנה זה בוליטי חלק ממנה זה בא רקע שכולם בתום הפכו להיות אנשים שהם מייצגים את כל המגזר הערבי בעצם כל בן אדם הוא מייצג את המגזר הערבי ואני חושב שהחלטה לפתוח תחנת משטרה בג'סר א-זרקא זה צעד ממש חגיגי ואנחנו בעצמנו תושבי המקום נחוצים לו כי אנחנו, יש לנו מין סוג של בלגן בשגרת חיים ביום יום, כן?
נכון
אם אנחנו בעצמנו כתושבים, כמנהיגים גם אני קורא למנהיגים שהיום הם מתנגדים למהלך הזה אתם בעצמכם לא הצלחתם להביא סדר ביישובים אני מדבר על ג'סר בפרט כי ג'סר זה היישוב שלי ואני מרשה לעצמי לדבר על ג'סר אנחנו בעצמנו כמנהיגים חברתיים בתוך ומנהיג הקהילה בתוך היישוב לא הצלחנו להביא לסדר ולעשות סדר לדברים מה שייחד תפתיחת תחנה ועשה ממנה רעש וזה כי ראש הממשלה בא בעצמו וחנך הנה סוף סוף מגיע גם השר לביטחון פנים וגם ראש הממשלה שהוא שכן ובא נחשף למציאות שאנחנו חיים בה אמנם בגלל השמירה על הביטחון שלו הוא עשה את זה נחת במסוק וזה עולה לסערה אבל בטח ובטח ראש המועצה הצליח להעביר לו את המסר במה נחוץ לנו ומה אנחנו צריכים אנחנו צריכים המון דברים חוץ מתחנת משטרה אז זאת הייתה ממש הזדמנות לחשוף את המציאות לראש הממשלה שבעצם הפעם שום גוף ממשלתי ולא הגיע לראות את המצב מלבד כמה שרים שהגיעו לביקורים מקריים אבל זה ממש צעד מאוד טוב אני רואה בצד הזה
כן.
טוב מאוד.
דבר אחד שבטח לא חסר לג'סר א-זרקא לעומת דברים אחרים, והזכיר את זה גם ראש הממשלה בדברים שנסע בטקס השבוע, זה חוף ים, כמו שאמר ראש הממשלה, חוף הים הכי יפה בארץ.
ברור, אנחנו גם מודעים לפוטנציאל, לג'סר זקם קודם את תוכנית מתאר שם, לג'סר זקם קודם את תוכנית מערב ג'סר, שבעצם היא תקועה בשלב מסוים. אני חושב שזאת הייתה הזדמנות שראש הממשלה ייחשף למציאות ויתחיל להעביר ליישוב בתקציבים, שבעצם יחזרו להוציא אותנו מהמצב העגום שאנחנו חיים פה המון שנים. כמו שאתה יודע וכולם וראש הממשלה יודע, אנחנו כבר הערב בשוכל לא רוצה את חוק. כן. אנחנו יישוב שזכה לבידוד חברתי, כלכלי והכל, כן? יש לנו שם מורכבות של המון דברים. כל המצב העגום שאנחנו נמצאים פה וכל גל האלימות זה מחוסר תשתיות שחסירות לנו.
תגיד, כמי שמכיר היטב את ההיסטוריה של ג'סר א-זרקא ושל תושבי היישוב, איך זה קרה בעצם שג'סר א-זרקא, יישוב כמו שאמרנו הערבי היחיד לאורך חופי הים בישראל, איך זה קרה מבחינה היסטורית?
מבחינה היסטורית זה בגלל שלתושבי המקום, המייסדים של היישוב, הסכינים, הסבים שלנו, הם בעצם היו חלק גדול מייבוש הביצה, היה להם חלק מאוד משמעותי, הם בעצם עזרו למהנדס דוב קובלנוב לייבש את הביצה. בעקבות הסיטואציה הזאת הוחלט שג'סר א-זרקא זה יישוב שישאר. זה לא כמו שכתוב בכל מיני מקומות, שאנחנו סודנים שהגענו לייבש את הביצה מסודן. בעצם אנחנו הצלחנו, תושבי המקום, הסבים שלנו הצליחו לעזור לדוב קובלנוב להתגבר על ייבוש הביצה ולגלות 3,300 מעיינות, שבעצם הוא בעצמו לא היה מצליח לגלות אותם, ובאמת שם נוצר כל החיבור וככה זה התגלגל, ואז הוחלט שג'סר א-זרקא זה יישוב שישאר ולא נוגעים בו.
ותחנת המשטרה החדשה שנחנכה השבוע, היא תביא לסופן של תופעות הפשיעה, החיסולים, ניסיונות החיסול, האלימות?
אני חושב שזה תפקידה של המשטרה. כולנו יודעים כאן במדינת ישראל שהנראות של המשטרה, יש סטיגמות שליליות מאוד על המשטרה, כן?
כן.
וזה בכל מקום, זה כולל את כל הארץ, זה לא רק כולל את ג'סר א-זרקא. במגזר הערבי הם אנטי משטרה, כי רוב הזמן העיסוק של המשטרה זה היה לתת דוחות בכניסות, השוטרים, זה התפקיד שלהם, לפחות במגזר הערבי. זה נושא שאני ירשה עצמי לדבר על זה באופן ככה ברור.
כן.
שככה זה הנראות של המשטרה. אני מקווה שהמשטרה תצליח לייצר, לבנות מערכת יחסים עם התושבים, למזהר את כל תפעות הפשע וכל נושא האלימות שמתחולל בתוך היישוב.
אחמד ג'וחה, תושב ג'סר א-זרקא ובעל גסטהאוס ג'וחה ביישוב, אני מאוד מאוד מודה לך, ושנדע כולנו ימים שקטים, סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נעים לכולנו.
תודה רבה. הבוקר השישי, מגיש עמית לוי. בוקר טוב למלך זילברשלג, כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של כאן, תאגיד השידור הציבורי. תשמע, אנחנו כל שבוע מדברים, מנסים גם, אתה יודע, שתגיע לאולפן, זה לא קורה כל כך, ובזה אנחנו עוד נטפל, אבל בסוף השבוע שעבר אני נכנס לעמוד הבית של פנאי פלוס, ומוצא שם את תחרות הגבר הסקסי בישראל לשנת 2017, ואת מי אני מוצא כמועמד מספר 8?
נו, תפתיע אותי.
מלך זילברשלג.
אהלן אהלן.
שוב בוקר טוב, אז מה?
תשמע, מה שאני אגיד ישמע מאוד קלישאתי, פינת הדתי מדי, אבל אנחנו אומרים כולל שבת שקר החן והבל היופי.
כן.
ובאיזשהו מקום אני מאוד מאמין במשפט הזה, כי מה שלא תשים בהמשך למשפט הזה הוא יהיה נכון יותר. אם אתה אומר על אדם שהוא רק יפה אבל אדם לא סימפטי בעליל, ברור שהוא עדיף, שעדיף אדם סימפטי על אדם יפה.
כן.
למשל.
אוקיי.
אז אני באיזשהו מקום מאוד מאמין במשפט הזה, אבל כשאתה פותח את הרשימה הזו הספציפית ואתה רואה שיש אדם חרדי ויש דרוזי ויש מגיש חדשות ויש, זאת אומרת, הטייפקאסט הנורא מסוים של דוגמן שמישהו קידם אותו בעולם הזה והוא הגיע גם לרשימה כזאת, הטייפקאסט הזה נגמר. זאת אומרת, הרשימה מורכבת מאוד מגוון גוונים בחברה הישראלית.
אז באמת נזכיר, נזכיר ככה כמה שמות, אביב אלוש, רון שחר, אנחל בונני, עומר אדם, שיבל קרמי מנסור, אתה מרגיש שאתה חי אולי, אתה יודע, אתה חלק מהרשימה הזו, אתה מרגיש איפשהו שאתה חי חיים כפולים?
אני לא חושב שאני חי חיים כפולים, כי הנה אני ברדיו מדבר על זה.
כן.
זאת אומרת, אם הייתי מסתיר את זה, אתה יודע, מן הסתם יש חיפאים ששומעים את רדיו חיפה וחיפאים שמכירים אותי.
כן.
אז חיים, עניין של חיים כפולים אני חושב שאין פה, אבל אני אדגיש שכשאבא שלי ואמא שלי ראו שאני מופיע ברשימה הזאת, נחת זה לא עשה להם.
אוקיי.
זאת אומרת, יש להם יותר נחת כשאני בתפילה בשבת בבוקר, עומד ומתפלל.
איך באמת היו התגובות, גם במשפחה, גם, אתה יודע, בבית הכנסת בבוקר?
זהו שבבית הכנסת בבוקר עדיין לא היו מעודכנים, אני מניח שהשבוע היו יותר מעודכנים משבוע שעבר, אבל תראה, חשוב להדגיש שכשאני כתבתי את הפוסטים על סתם הציוץ ההומוריסטי או הפוסט ההומוריסטי באינסטגרם, נמנעתי מלהשתמש במילים מסוימות, כי אני שומר על איזושהי רמת שיחה שאני אישית שומר עליה.
כן.
אבל היו תגובות מגוונות, אתה יודע, חרדים שומעים שם חרדים, יכול להיות שזה עושה להם קצת טוב.
אז בעצם אנחנו מדברים עכשיו בשישי בבוקר, תוצאות ההצבעה הזו כבר מאחורינו ויש לנו אותן, כפי שהם פורסמו השבוע בפנאי פלוס, במקום הראשון השחקן נביב אלוש, לאיזה מקום הגיע מלך זילברשלג, אתה מעודכן?
לדעתי שישי או שביעי, מתוך 20.
מתוך 20 מועמדים, זה יפה.
כן, זה נחמד. תשמע, אני לפני סטטיק וברק שמיר, זה כבר הישג. אבל בואו נחזור שנייה לשיבל קרמי מנצור.
כן.
אני אומר שיש קבוצות רשת, גם פייסבוק, גם אינסטגרם, קבוצות מאוד גדולות, ששנים כבר הוא כאילו הכוכב שלהם.
כן.
ואתה יודע, כחלק קצת איזשהו חלק מהקהילה הזאת, אז גם תמכתי גם בזה, כי אני חושב שהוא קצת עושה היסטוריה, ואני אישית מאוד אוהב את הבן אדם, נפגשנו לא מזמן ואמרתי לו את זה גם, וחשבתי שאם אני ככה, אתה יודע, תופס איזושהי פינה בין התמחו בי לאל תתמחו בי כי אני חרדי ולא מתאים להיות ברשימה כזאת, אז אמרתי בוא נלביש את הקטע הזה עליו, ואנשים צחקו ונהנו, ומה יותר טוב לי מזה שאנשים צוחקים בגללי.
זה תמיד נכון. מלך זילברשלג כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של כאן, ולא הגבר הכי סקסי בישראל בשנת 2017, בדיוק, אבל אתה יודע, תמיד יש את השנה הבאה.
תשמע, תמיד אחרי בחירות אז אומרים, מברכים את המנצח, אז ברכות לאביב אלוש. אני יודע שיהיו דיופים בקלפיות ומשקיפים שהעלימו קולות, אבל החלטנו לא לערער על זה.
הנושא הזה עוד יטופל, אני בטוח. מלך זילברשלג, תודה רבה לך וסוף שבוע נהדר.
תודה לכם, סוף שבוע נהדר.
ביי, להתראות. הבוקר השישי, מגיש עמית לוי. האורח הבא שלי הוא מספר 20 הקפטן יניב קטן. בוקר טוב יניב קטן, קפטן מכבי חיפה בעבר.
בוקר טוב.
הכדורגל חוזר בסוף השבוע, מכבי חיפה חוזרת לליגה, גם הפועל חיפה, התגעגעת?
כן, למען האמת כן, אני לא אוהב פגרות. גם שהייתי שחקן וגם עכשיו שאני בצד השני של התקשורת, אני לא אוהב פגרות. אני אוהב את האקשן, את הבלגן.
למרות שאתה יודע, בפגרה דווקא לפעמים יש אצלנו יותר על מה לדבר.
לא, אני לא אוהב בגדול. אני אוהב שיש משחקים בשבתות, אני אוהב שהליגה רצה, אני לא אוהב את ההפסקות האלה.
מה יהיה עם מכבי חיפה?
בואו נקווה שיהיה טוב. תשמע, מכבי חיפה פגרה בעלה בזמן, אפשר להגיד. לתקן דברים, לסדר, הגיע מנהל מקצועי חדש. בואו נקווה באמת שהצליחו לחבר שם את הדברים, ואנחנו נראה מכבי חיפה אחרת. אני חושב שגיא לוזון, ולא רק הוא, עוד לא מעט אנשים קיבלו הזדמנות שנייה, וחלק אפילו שלישית, לבוא ולסדר את העניינים. בואו נקווה שנראה מכבי חיפה יותר טובה ממה שראינו עד עכשיו.
כצופה היום, גם כאיש תקשורת, אתה נהנה לראות את הקבוצה? נהנה להגיע לסמי אופר?
קודם כל אני אוהב לבוא לסמי אופר, זה ברור, האווירה, האצטדיון, אבל אין ספק שכולנו, גם אנשי התקשורת שאוהדים את מכבי חיפה וגם הקהל של מכבי חיפה וגם השחקנים וכל מי שקשור למכבי חיפה לא נהנה ממה שקורה השנה. מכבי חיפה, הציפיות ממנה השנה היו גבוהות מאוד ורצינו לראות דברים אחרים, אנחנו לא רואים. בואו נקווה שהדברים יתחילו להשתנות.
יכול להיות שחלק מהבעיה היא היעדר מנהיגות. אתה מעבר לכדורגל, מעבר לכישורים, מעבר לתודה, לשערים, לבישולים, היית גם מנהיג על המגרש. איפה תהית כמנהיג?
וואו, היו לי הרבה טעויות, אני חושב שכולנו טועים, עשיתי לא מעט טעויות, גם כשחקן בתוך המגרש וגם מחוץ למגרש, זה חלק מהכדורגל, זה חלק מהחיים לטעות, אבל החוכמה היא גם לדעת לבוא ולסדר מהר. כשאני הייתי במכבי חיפה, כשהיינו מפסידים משחק והיינו עושים טעויות, אני יכול להגיד לך שמחרת באימון כבר היינו עובדים על הדברים הפחות טובים, ובאים בשבת ומנצחים. חוכמה היא לדעת לצאת מהתקופות הפחות טובות. מכבי חיפה צריכה למצוא את הבסיס האנושי הזה, מעבר לעניין המקצועי, שיכול באמת להוציא אותם מהרגעים האלו, ואפשר למצוא, זה לא כזו תורה מסיני, ולהגיע למקומות יותר טובים.
לך ככדורגלן היו המון רגעים גדולים, באמת כבר מגיל העשרה ועד, אתה יודע, העונות האחרונות. כשאתה הולך לישון, עם איזה זיכרון שלך, אחד, מתוק, אתה נרדם, ועושה לך גם לחייך לפני השנה?
קודם כל, יש לי תחושת געגוע מאוד ענקית. שאתה משחק כדורגל ואתה פורש פתאום, ואתה מסיים את העניין המקצועי, וגם כל הקשר שלי למועדון ולמכבי חיפה, אז אין לי משהו ספציפי אחד שאני יכול לבוא ולהצביע עליו. אני יכול להגיד לך שבגדול יש לי המון רגעים טובים ויפים שלקחתי מהקריירה הזו, ויש לי המון רגעים שבלילה כשאני הולך לישון הם עולים לי. משהו ספציפי לא, אבל זכיתי בשבע אליפויות, הייתי בליגת אלופות פעמיים.
אבל רגע אחד, שער אחד,
אין לי אחד ספציפי. יש לי גולים, את הגולים נגד מנצ'סטר, את שערי אליפות נגד הפועל תל אביב, ויש גם רגעים פחות טובים שאתה נזכר. עברתי המון לשמחתי, נגעתי בהמון דברים טובים, אז ככה שתדע שאני ישן טוב בלילה.
זה תמיד טוב לדעת. אחרי שפרשת, לקח קצת זמן, היו גם דיבורים על לחזור למכבי חיפה, זה תמיד גם איכשהו ברקע. היום אתה מגיש תוכנית ספורט יומית ברדיו חיפה, קטן בשתיים, יום ראשון עד חמישי, בשעה שתיים בצהריים. איך זה?
אני מאוד אוהב את מה שאני עושה. אני קודם כל, לשמחתי, אתה יודע, לא כל בן אדם עובד במה שהוא אוהב. אני בתור ילד הגשמתי חלום להיות כדורגלן ועבדתי במה שאהבתי, וגם היום בחרתי לעשות את מה שאני אוהב. אני אוהב את מה שאני עושה ברדיו. כיף לי בתוכנית הזו, אני מאוד נהנה מעשייה, אני מאוד נהנה לדבר על ספורט, על מכבי חיפה, על כל מה שמסביב. כרגע טוב לי, בוא נראה, ימים יגידו.
נשארת סביב הכדורגל, הייתה איזו מחשבה בכלל ללכת לתחום אחר? אתה יודע, כדורגלן פורש, אתה יודע, בגיל צעיר בסך הכל.
תראה, התקשורת זה תחום אחר לגמרי, זה סיפור אחר לגמרי מהכדורגל ומהעניין המקצועי, מה שעשיתי עד היום. זה סיפור אחר לגמרי. נכון שאנחנו מדברים על כדורגל בעיקר, על ספורט, אבל אני מרגיש עדיין חלק מהכדורגל, למרות שאני לא משחק איתו, אבל התקשורת זה משהו אחר.
אתה מקבל תגובות על התוכנית?
כל הזמן, כן. אני פוגש אנשים ברחוב, אני מקבל המון טלפונים, אנשים אוהבים, אנשים פרגנים, זה חלק מהעניין. יש גם כאלה שלא אוהבים, מה לעשות, אתה לא יכול לשכנע את כולם. אני גם לא מנסה דרך אגב.
אגב, חלק מהעניין, גם של להיות כדורגלן, גם להיות איש תקשורת, בטח מגיש תוכנית יומית, זה אהבת הקהל. כמה מזה משחק תפקיד בחיים שלך?
תראה, לאורך כל השנים שלי בכדורגל היו לי עליות וירידות, וכשאתה לא טוב, אז אתה יודע, אתה מקבל בראש, זה חלק מהעניין. אבל כמו שאמרתי לך גם בשאלה הקודמת, אני לא עושה את הדברים של רצות מישהו, אני לא עושה דברים של לנסות ולסחוף אנשים אחרי, אני עושה את מה שאני אוהב. מי שאוהב לשמוע, מי שהולך עם העניין הזה, בכיף. מי שפחות אוהב, זה גם זכותו. אנחנו לא יושבים פה במטרה לרצות אנשים, אנחנו, אני בסך הכל אומר את האמת שלי לפי העיניים שלי ולפי מה שאני רואה.
דבר אחד שהכדורגל לימד אותך על החיים, החיים שלא קשורים לכדורגל.
וואו, לקחתי הרבה דברים מהכדורגל. אני חושב שהתעצבתי כבן אדם וגם מבחינת אישיות במכבי חיפה. מקום הזה בשבילי הוא עולם ומלואו. אני הגעתי למקום הזה בגיל 9 ועזבתי אותו בגיל 33. התעצבתי שם כבן אדם, למדתי שם המון דברים, נכשלתי שם, הצלחתי שם, ספקתי את הכל מהכל. אני יכול להגיד לך שכל החבילה שתמונה לי בתוך הגוף, זה אני לקחתי מהמקום הזה.
נסיים עם שיר אחד שאתה אוהב להיכנס איתו לסוף השבוע שלך.
וואי, קשה, לא יודע, תשמע, אנחנו יושבים פה וכל פעם אנחנו מחפשים שיר אחר, החבר'ה מחפשים שיר...
אחד ככה שנדבק לך לראש בשבוע האחרון.
לא יודע.
תחזור למכבי חיפה?
לא מאמין. לא נראה לי שזה הולך להתבצע, לפחות בשנים הקרובות.
הבנתי. אני בטוח שהאוהדים ישמחו אם זה כן יקרה, וכשזה יקרה, יניב קטן, אני מאוד מודה לך, ושיהיה אחלה סוף שבוע.
תודה.
ושנהנה מכדורגל, זה הכי חשוב.
הכי חשוב.
תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
זהו, כאן אנחנו מסיימים את השעה שלנו בסוף השבוע שלכם. תודה לכל מי שהיה איתי כאן היום, לכל מי שהתארח, למועצת הבוקר השישי, למאיה מנה, בועז כהן וגיא פדה, למלך זילברשלג, למפיקה אתי בן אדיבה, לטכנאים דודו אזולאי, רן מנו וגיא המודעי, ובעיקר לכם שהייתם איתנו. סוף שבוע מצוין, ביי.